לסיים אותו לחיים איתם. ברור, אנחנו ככה בלמד הפשט הראשונית עוברים על כל זה. י' ז' מלחמה. ועשו כיסוף לחמי מלחמה. ויעשו סוחה של יהודה ויחנו בין סוחו ובין הזיתה באפס דמים. כולכם מכירים ועמק העיר, נכון? הזיקה זה מה מכונה היום פארק ביטניה, משהו כזה. יודעים איפה זה? ליד זכריה. מזהים? כן, סוחו זה איפה שהטורמוסים פה אוכלים באוויר. מזהים?
כן.
בין סוחו ובין הזיקה זה... אולי איפה שהכביש עכשיו, אולי איפה שהצלחות האלה, של הלוויינים. אומרים, זה חלק מהשלט של גוליאת, נשאר בתור צלחות כאלה. נסו לחרף את ישראל. למה הכבישים תוקפים דרך שם? כי זה נתיב כניסה לגב העם. אתה הולך ללמור, לוקח צבא של עשרות אלפים, דרגים, אספקה. אתה צריך איזה ציר מאוד מאוד ברור, ויש שתי ודיות שעולות בעצם מגב העם. מהשפלה לדבר, אחד זה בשער גיא, מהפקסלון שעולה בכביש מספר 1, ואחד זה ציר שהיום פחות משתמשים בו בתנ״ך, גם היוונים עלו דרך שם, למערכה דרך, נגד המכבים הייתה בבית צור, ליד חנחון של היום, משם הם עלו, יש שם את הפרצה הזאת שעולים לביתה, לגוש עציון. אז הפלישתים מנסים לעלות, הם יוזמים מלחמה, כשאדם יוזם מלחמה, אתה מתקיף, מלחמת הגנה, אז אתה, אין לך ברירה, מלחמת התקפה, אתה צריך לחשוב טוב טוב לפני שאתה יוצא התקפה, אתה יודע? יש לנו כאלה שכנים מטונפים בדרום, שלא מצליחים לחשוב יום וחצי קדימה. אבל כשאתה יוצא מלחמה אתה יכול להפסיד, אתה יודע? אם אתה מכה באכזריות, אז האויב יכה לך באכזריות, בעזרת השם. בדולר מכופלת. כשיוצא מלחמה, אתה צריך להיות בטוח ב-100%, תתנצח. אחרת, וואי וואי, איזה מחיר כבד יהיה לך. אחרת המחיר יהיה זוועתי. כשפלישתים יוצאים מלחמה פה, הם מיוזמים מלחמה. שאול לסוריה, חמי ואין כאלה, לקראת פלישתים. פלישתים נחלו תבוסה לפני ישראל, טוב, הישראלים, ישראלים, אני יודע, מכיר אותם. אבל הם עלולים לשלם מחיר כבד, ולכן ברור להם, פלישתים זו אומה מאוד מאוד מהונדסת, מאוד מערכתית. היא יודעת איך מטפלים בקרב, והיא חושבת שאפשר לנצח. ועשו סוחה שהוא יודע, שאול יש ישראל לנסחו לאכלו בימי קהלה, וערכו מלחמה לקראת פלישתים, ופלישתים עומדים על ההר מזה, וישראל עומדים על ההר מזה, והגיא ביניהם. יותר יוני שאתה זה בכביש בין תסף לסוחרת אל הזיקה. לא ממש בין מקהלה. הצד המערבי של מקהלה. ויצא איש הביניים מחנו פלישתים גוליית שמו מגד או שיש עמוד וזרת. זה הרבה. לפי הגחנה עמה זה בערך חצי מטר, אז הוא 3 מטר ו-10 סנטים נניח. לפי החזוני שכל עמה זה 60 סנטים. אז הוא קרוב ל-4 מטר הבחור. הוא גם בריון, בגלל, תראו איזה ציוד הוא לוקח עליו. כובע נחושת על ראשו, ושריון קסקסים הוא לבש, ומשקל שריון 5,000 שקלים לכל, זה הרבה. יש לו פקל רציני מאוד. הוא מצחק נחושת על רגליו, אז כנראה מה שיוצא מפה הוא מגן לו על כל האחורה. כידון נחושת בכתבו, ועץ חניתות עם הרוגים, ועץ חניתות 600 שקלים ברזל. חוץ מכל זה, עוד אין לו כוח גם לסחוב את המגן, בכלל להתפרק, אז יש אחד שזה התפקיד שלו. נושא הצינה הולכת לנו, יש אחד שגם מחזיק בשתי ידיים את המגן. הוא יצור על כזה. איך יוצא למדך מישהו למלחמה, הוא סוחב סביבו 4 בטונדות, 20 שקי פקה, 2 קונצרטינות על הראש. למה אנשים יוצאים לך למלחמה? כי הם לא יכולים לזוז, אבל הוא בריון, הוא יכול לקחת טונות. הוא פורס את עצמו והכל הוא מדופן, הוא מעוגן נונטט. והימות ויקרא לברכות ישראל ואומרו להם למה תצאו לערוך מלחמה אלו נוכי הפלישתים ואתם עבדים לשאול, בואו לכם איש וירד אליי, חבל! לא אחד על אחד. אני מוכן מי שאתם רוצים, מי יוכל לכם ויקרא, אני אין לכם לעבדים. אם אני אוכל לביט איתי, ואין לנו לעבדים, אתם אותנו. הוא לא מחכה לתשובה, הוא מיד אומר, אני חירבתי את מערכות ישראל הזה, תנו לי שמלך מיד. וישמע שאול בכל ישראל דברי הפלישתי אליה, ויחתו ויראו מאוד, הם נכנסים לפאניקה. ויחתו זה וישברו. עם ישראל חוטף משבר מאוד מאוד כבד. טוב, הסיפור של גוליית הוא סיפור מאוד מוזר. אני אסביר לכם למה, משום שהצבא הפלישתי יצא מלחמה, כי הוא חושב שהיתרון האסטרטגי שלו הוא ודאי. למה הם מרשים לגוליית לעשות את המשחק המטופש הזה? פתאום נהיו ג'נטלמנים. אתם יצאתם ממלחמה, חשבתם שאחוזי הניצחון שלהם קרובים 100%. נניח ש... איך גוליית נהיה כל כך חזק, אתם חושבים? איך הוא נהיה כל כך גבוה? איזה תרגילים הוא עשה בשביל להיות גבוה? אומרים שעושים מתח, אז נהיו גבוהים, מה? הוא לא עשה שום תרגילים, הוא נולד ככה. המוטציה. משהו בגנים שלו השתגע. זה לא איזה פיקחות. אז יכול להיות אחד כזה גם מחנה ישראל כזה, בריון כזה, ענק. למה המטכ"ל הפלישתי לוקח את הסיכון שגוליית מציע? אם אתה מובס, אז שווה לך להציע הצעה כזאת. אם זה חצי חצי, ואם אתה ברור לך שתנצח, למה שתציע הצעה כזאת למחנה האויב? למה? במקרה יש שם אחד שהצליח, אני יודע מה, יש לו איזה תרגיל טקטי, הוא נמצא איזה דרך לכרוך את טבעת החניק סביב צווארך, למה לקחת את האיום הזה? הדברים נהיים הרבה יותר קשים, כשמתברר שזה קורה כמה זמן, פסוק ט"ז, והעדה שהפלישתי השכם והערב התייצב 40 יום. 40 יום הצבא הפלישתי מחכה שרוב מעלתנו תקפו, מה זה אומר? הצבא לא יכול לעשות לעצמו 40 יום לחכות. הנה דוגמה מה שקורה לנו. 40 יום זה און עתק לשלם משכורות לכולם. זה להפקיר את כל המשק הפלישתי. זה להפקיר את כל העורף הפלישתי, כי כולם יצאים לסדקה. אתה הצעת הצעה, לא רק הוא, יאללה, קדימה יסתיים, בשביל מה הגעת לעמק האלה? הגעת בשביל לתקוף, לכבוש את ההתיישבות הישראלית, קדימה, זוז. 40 יום, כל בוקר וערב, מה בינתיים? בינתיים סיאסטה? עובדים שיש במחנה הפלישתי, נותנים שנמורים במחנה הישראלי. מחכים, מבלים, יצאו לבילוי. ממש לא. למה השכם והערב אומרת אני מאמין סוטה? בשביל לבטלם קריאת שמע שחרית וערבית. היה מישהו דופק במחנה הישראלי, תוקע בשופר, צועק צנטר, מיניאן! מולדת היה מקשיב, קריאת שמע מתחיל לצעוק. אומרים, מה יריב, מה יריב? היה שומע קריאת שמע, מתחיל לצעוק. ככה לכאורה, לפי הגמרא. בשביל להבין את הפרק, אתם צריכים עכשיו לקחת אותו ולספור. כמה מופעים יש לשורש עין ריש חף בפרק, מכל ההטיות, שבעצם שיפור על חדר, מערוך, מערכה. קדימה, ספרת הרבי ינקב.
לא, כי אני זוכר שפלישתים לא היה בטוח בגלל שיש להם את גוליית, כאילו.
בגלל שיש להם גוליית?
הם יודעים שיש להם איזה מישהו ענק, שיכול לפרק את כולם, או לפחות לאיים, או לפחות... לאיים במידה מסוימת.
כמה לוחמים יש? אלפי לוחמים לכל צבא, נכון? ועשרות אלפי לוחמים.
כן, יודעים שזה מצב
פסיכולוגי. אז יש את ג'ון בריון, הקפיצו עליו 100, והרגו אותו, לא? נקדיש שתי פלוגות לחסר את גוליית. חלאס. הוא לא מכונת ירייה בום בום בום. הוא נותן לי גרופים מאוד חזקים, בום בום בום. 20 מתאבדים, קופצים עליהם. לכאורה. הכול הם כבר הגיעו הרבה הרבה לעומק הפרק. מי שימצא את המספר הכי גבוה יקבל... לא יודע מה יקבל. אתה בעל פה זוכר את הפרק? המספר פה, הכמות פה היא איכות. המספר פה הוא מעין שזו המילה הקריטית בפרק. זה באמת מספר גבוה. כל השיח מסתובב סביב המילה הזאת. כן, כמה יצא לכם?
ארוך רב.
אף אחד לא זרוק מספר?
אני
לא, 11 פעם ראשונה. כמה יש לך עוד?
התייאשתי בשביל,
אני יודע, 11. 11 פעם שנייה? 12 פעם ראשונה?
13
נו, תעלו את המחיר. יש יותר מ-13, לא משנה, את יש הרבה. מצאת עוד אחד מלאכי? למה זה כתבו ככה בפעמים? בעיקר כשזה לא כתוב בשאר התנ"ך. השורש הזה מופיע בשאר התנ"ך בשני מקומות. לחם הפנים, סלח לך הפנים, ובפרק ג' שלנו, מי שזוכר, מי שזוכר איתנו, במערכה הפלישתית. אתם מוכנים פרק ג'? את איש בנימין? מתי למדנו פרק ג'? השנה זה עובר? שאלי אומר, מה היה דבר מי? אומר, אני נוכניה. בא ממערכה, אומר, נכון, אז תהיה, ואלי לא מבין מילה מה אומר. ושם מדייקים בפרק שלמה פלישתים ניצחו את ישראל. אז ישראל חשבו שהם מנצחים. הם קרסו לגמרי, ואיש בנימין אומר, מה הערכה? האם יש מערכה? מה אין מערכה? הסברנו שמערכה זה סדר. רק כדי כך שהמילה מלחמה היום מוגדרת כמערכה. אלוקי מערכות ישראל. הפסוקים האלה נכנסו לאזכור שלנו, אזכור לחיילי מערכות ישראל. היום הזיכרון את חיילי מערכות ישראל. משום שהמבנה של צבא הוא לא עובד על כמות, הוא עובד על איכות, הוא עובד על ביחד. לוקחים דבוקה של לוחם, דבוקה. לוקחים הרבה לוחמים והופכים אותם לגרוב לא זה לוחם. אתה לא עובד כאדם יחיד. אתה עובד כחלק מערכת. צחקים. זה מתאמנים, זה צבא מקצועי שמתאמן המון המון זמן ולומד. כמו תזמורת כזה, כל סימפוניה, שאתה לא כולם, לא הרבה כלים מנגנים את המנגינה, כל אחד שם את הקווים שלו ואת האקורדים שלו. וכולם ביחד יוצאים את המנגינה, מאוד מאוד נפלא. אז הצבא הפלישתי היה המערכה, הצבא הישראלי לא הייתה מערכה. וזה מה שאיש בנימין צועק. ופה בפרק שלנו יש הצבא הישראלי מערכה. מתדמת הפלישתים. הפלישתים אוספים את מחנה למלחמה. ושאול, עורכי מלחמה, נקרא פלישתי. צבא פלישתי בטוח שהוא יתקוף, ופתאום מולו הוא מוצא צבא מקצועי לפחות כמוהו, לפחות כמוהו. בואו נראה מה קורה כל בוקר. אני בפסוק כף. וישכם דוד בבוקר ויתוש צאן לשומר, ועשיו ילך כאשר ציווה ישראל, ויבוא מעגלה, החילה יוצא למערכה ויראו במלחמה, ותערוך ישראל ופשיטי מערכה לקראת מערכה. מה זה בתערוך ישראל פלישי מערכה לקראת מערכה? שני גורפים. נעמים בכל הכל אחד בשני ו... וקופעים במקום. המחנה הפלישתי תוקף, המחנה הישראלי מציב עמדת ברזל, הוא לא נסוג אחר המילימטר. זה קורה כל בוקר. זה קורה גם כל ערב. המחנה הפלישתי מלא זעם, הוא היה בטוח שהוא מנצח. הוא השקיע הון עצק באמוני, בהתכוננויות. יש לו איזה תרגיל, איזה יתרון, שבעזרתו הוא כבש את כל רחבי כנען הקדומה, פתאום פה, הוא בהלם. הצבא הישראלי צבא שיודע גם לעשות את זה. וכל פעם אחרי ההתנגשות, ויטוש דוד את הכלים מעליו, ליד שומר הכלים, ירוץ המערכה ברור של אחד השלום, הוא מדבר עמם, הנה יש הבינה מולה, גולת פשוט ששמו מגף ממערכות פלישתים, וידבר את הדברים האלה. קבוע מה גוליית עושה אחרי שהמערכה הפלישתית מובסת. תראו, זה לא מובסת, זה תיקו. אבל היא מובסת. למה זה מובסת כשזה תיקו? כי הצבא הפלישתי ניסה לתקוף, והצבא הישראלי ניסה להגן. וכשזה תיקו, אז הצבא הישראלי הצליח, הצבא הפלישתי מובס. הוא הצליח להגן, והוא לא יותר לתקוף. הצבא הפלישתי לא מוותר, כל פעם חושב על זוויות חדשות, תקיפות חדשות, תחכומים חדשים, והצבא של שאול מספיק מקצועי כדי לעצור כל התקפה. וכשכל התקפה כזאת נכשלת, אז גוליית עולה בזעם, בתסכול. ואת מה הוא מחרף? כל הזמן, כשגוליית בא, אז מה כתוב? ויקרא אל מערכות ישראל. למה תצאו לערוך מלחמה? איך הוא אומר? אני חירפתי את מערכות ישראל עם הזאת. תנו לי איש ונחמה יחד. בעצם מדובר ברגעים מאוד גדולים של ישועת ישראל. מדובר אחרי מאות שנים שלעם ישראל לא היה צבא מסודר. מדובר אחרי עשרות שנים שהצבא הפלישתי מתכה בנו ללא יכולת הגנה. אחרי זה, זה היום הגדול. זה היום שעשה השם נגל לשמחת בו. זה היום של קידוש השם גדול מן כמוהו, שהצבא הישראלי יודע להגן על העורף שלו, יודע להגן על הנשים והילדים שלו, יודע להשרות ביטחון בגבולות. הצבא הישראלי אומר לאויב, אף אחד לא יחדור אותי. חומת מגן. אנו לך, חומת מגן, לא יעבור אותי. במקום להיות מאושרים, במקום להיות מאושרים, במקום להגיד שישראל הבהירה לכל המזרח התיכון, במקום זה עם ישראל בוחר להיות מסכן. אני פסוק י"א, וישמע שאול וכל ישראל דברי פלישתי אלה, ויחתו ויראו מאוד. כולם מבוהלים, כולם בפניקה. כשדוד בא למערכה והוא שומע את גוליית מדבר, תקראו את פסוק ד' וכל איש ישראל בראותם את האיש וינוסו מפניו ויראו מאוד. ד' יש לכם קושיות על פסוק ד'? האם פסוק ד' אמיתי? כל פסוק הוא אמיתי, אז למה אני שואל? האם הוא אמיתי ברמת הביצוע?
לא.
זה קרה או לא קרה?
לא קרה.
למה לא קרה?
אבל
הם מפסידים. כולם ברחו מבעלה. איש אחד עולה ועשרות אלפים התחילו לברוח.
נס לבבן.
פחדו שידרוך עליהם. נס לבבן, נו. חיילים מסרים בפחות. עם חבל, עם רצח בעיה, הם מוכנים להכל. לפנים מפורקים מנהלות. לפנים פאניקה. מה קרה? מה קרה? אז מה קרה? גוליית אומר מה קרה. גוליית אומר דוגרי, הוא מאוד מאוד ברור. גוליית אומר, אני חירפתי את מערכות ישראל היום הזה. כל הזמן הוא אומר, אני חירפתי. גוליית הוא גאון עולמי בלחרף. אין כמוהו. אין כמוהו. פסוק כ"ה, ואומר ישראל, ראיתם האיש העולה הזה כי לחרף את ישראל עולה. כל הזמן הוא אומר. פסוק אל המדווה, ואף יש לי הרי זה כאחד כי חירף מערכות אלוקים חירף. אחרי זה גוליית אומר, אני חירפתי מערכות ישראל. אז מה זה לחרף? מה כמו שאומר לחרף? לחרף זה לקלל. אבל יש הרבה מילים לקלל. אין מילים נרדפות באמת. כל מילה היא קצת באקצנט אחר. בדגש קצת שונה. אז מה זה בדיוק פירוש המילה לחרף בתנ"ך שלנו? אז כמו הרבה פעמים אנחנו מחפשים בפעם הראשונה, פעם ראשונה, רחל אומרת, שמולד לבן, היא אומרת, אסף השם חרפתי. אסף השם חרפתי. היא לא קוראת לו אסף, היא קוראת לו יוסף. יוסף השם לי בן אחר. אבל קודם כל היא אומרת, אסף השם חרפתי. איזה חרפה הייתה לרחל? רש"י מביא שתי חרפות, שתי דעות. שתי משפטים. משפט אחד אומר רש"י, שהכל היו אומרים, שהיו אומרים, שאני עולה לחלקו של אסף. ככה רחל אומרת. והם אומרים שאני אתחתן עם עשיו, ועכשיו נולד לבן, אני כבר לא אתחתן עם עשיו, אני אתחתן עם יעקב. ההסבר השני רש"י אומר, שכל זמן שאין לאישה בן, אומרים לה, מי אכל תאנה זו? מי שבר צלופת זו? מי שנולד לבן, אומר את בנך. אני אסביר. רחל התחתנה עם יעקב. עכשיו היא באה הביתה, היא ראתה צלוחית של תאנים על השולחן. אז היא אכלה תאנה, איזה יופי. אכלה בחש אחר, מה קדימה? עדקה תולעים. הכל היה בסדר. ואז יעקב בא הביתה, הוא אומר, וואי, מי אכל פה תאנה? רחל רוצה לנו. יו, אכלתי תאנה, מה הייתה? עכשיו יש בן ברוך השם, מי תיקח תאנה? ויעקב יגיד, מי אכל תאנה? אני אגיד, הבן שלך. נכון? מי שבר צלחת זו? אם רחל הייתה שקפת כאלה שבר צלחת זו, מי יודע מה יעקב לא עושה לו? עכשיו נולד צורסה, תבינו. רחל אומרת, אבא לי בני, ועם עין מתה אנוק. זה מה שהציג לך. את יכולה לשבור צלחות עכשיו ולא ירשימו אותה, כי הולך מי להרשים. יכולה לאכול תאנים. זה הקושיות על ההסבר השני. הקושיות על ההסבר הראשון, מה? מי אמר שרחל עולה לעשיו? זה הפוך על הפוך, נכון? לאה בכתה, אתם זוכרים? לאה היו אומרים, שתי בנות ללבן, שני בנים ליצחק, גדולה לגדול, קטן לקטנה. לאה הייתה בוכה, ורחל אומרת, זה צזקי. מי, מה אמר רחל? רחל נשואה כבר ליעקב. ויהב יעקב ורחל, ויהב יעקב ורחל, שאני בני הקיים מיוחדים בעבותי אותה. ומאיפה הגיע לך סרט שתחתני עם עשיו? מה קרה לך? אז מה זה חרפה? מה הפירוש המדויק של המילה חרפה? אני חושב, בעזרת השם, שהכוונה היא לקחת איזו בעיה נקודתית, עם כישרון נפשי כזה, לקחת בעיה נקודתית ודרכה לראות את הכל. זאת אומרת, אם הנקודה הזאת מכוערת, אז היא מגדירה את כל המציאות כמכוערת. יש מין כישרון כזה. כשמי אלוף העולם בו, הוא פלישתים. יש בעיות אמיתיות, יש בעיות לא אמיתיות, אבל יש בעיות שהן נקודתיות מאוד, והן גורמות לנו הרבה פעמים, עלולות לגרום לנו, זה נקרא לחרף. הבעיה הכי גדולה שאני מחרף את עצמי. יש אחרים שמנסים לחרף אותי. לחרף זה לפגוע בביטחון העצמי. לחרף זה ליצור ייאוש. לחרף זה להתעלם מהמציאות. אני לא קשורה בכלל. לקחת בעיה נקודתית, היא לא קטנה, היא גדולה, והכל שחור. הכל שחור. מי אכל תאנה זו? בנך. נו, מה קורה? בעזרת השם, בשעה טובה, מי שעוד לא התחתן, יש פה מי שעוד לא התחתן? בטוב זמנו בזאת. בנחת ובשלווה. בעזרת השם. אז יום אחד תבואו לבקר את ההורים של האחת והיחידה. ובטח תהיו קצת נבוכים, יש מצב, לא? סתומר. ואז תגידו, תכנסו לבית, תראו שיש איזה צלוחים שוקולדים חמודים כאלה. ואיזה יופי, תאכלו אחת. טעים, איזה מגניב. ואז האמא תצא ותגיד, מי אכל את השוקולדים האלה? תגיד, וואי, וואי, וואי. וואי, וואי, וואי. מה יגיד אני עכשיו? וואי, וואי, וואי. זה האמא שלה. מאחת היחידה אתה מקבל גם אימא, אתה יודע. איזה אימא אתה מקבל? מקסימה. ואתה עוד לא יודע את זה, עוד לא יצאת את הלדיטים, אתה יודע את הלבת שלה. אחרי זה מרוב מבוכה אתה אומר, אני אשטוף כלים. לא, כן, כן, אני אשטוף כלים. מרוב מבוכה אתה הולך, מתרסק את צלחת. אומר, איפה פה החלון הכי קרוב? אפשר לקפוץ ראש. כאילו, מה הם חושבים עליי? אוכל את השוקולד, שוקל את צלחת, יום, 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 בטח עכשיו. שכנעים את הבת שלהם לברוח לזה ארץ אחרת. יש דברים קטנים, שטותיים כאלה, קטנים לא שטותיים, שמה? שגורם לך לחשוב שהכל עבוד. הכל עבוד. אתה נכנס לארוחת צהריים, אף אחד לא שומע לך מקום, אין לי פה חברים בישיבה הזאת, הכל אכפת לו מאוד. אתה לפעמים לוקח נקודות כואבות, יש משהו בנפש, ויש כאלה גאונים, גאונים מנוולים, שיודעים לעשות את זה לאחרים. לוקחים איזה בעיה, וזהו, צובעים את הכל בשחור. הכל בשחור, הכל עבור. אם זה בעל גדולת מגיעה קטנה. רחל תעלה חלקו של לסרד, תעלה חלקו של לסרד. אתם יכולים להיות רגועים. תרגיעו את רחל, אתם יודעים למה אתם רגועים? כי אתם יודעים את הסוף, היא לא את הסוף. אין לה ילדים, ואין לה ילדים, ואין לה ילדים, ואין לה ילדים, מי יודע? מי יודע? אני בטוחה שאני יעקב, מה אלוקי אומרת שלי? הוא לא יודע שום דבר. תדעו לך שני בנים, מה תדעי? אבל בינתיים לא יודעת את זה. רגעים קטנים כאלה, שבאים, אתה מסתכל במראה, רואה איזה פצע, לפעמים אתה לא רואה יותר. כולך נראה לך כמו הפצע הזה. במראה הפיזית זה פחות מעניין, זה במראה הנפשית. יש עבירות, או אפילו מידות רעות, המצאתי להם שם, אני קורא להם זה, עבירות של חלון ראווה, מידות רעות של חלון ראווה. אז אתה יכול להיות אדם עם מידות מאוד מאוד בעייתיות, אבל הוא לא יודע את זה. הוא לא יודע את זה. הוא אומר, לא נורא. ואז הוא לא מטפל בזה בכלל. הוא צומח לאט, הוא לומד תורה. לאט לאט התורה מעדנת אותו, נמצא בחברה טובה, עושה מצוות, לאט לאט. בעזרת השם, האדם מנופח מגאווה, בטוח שהוא הכי מדהים בעולם. אין לו מושג שהוא בקשר מידתי. הוא חושב שהכל בסדר. אבל באמת יכול להיות שהכל בסדר. יגדל, יגדל, יגדל. להסתדר. אבל יש מידות שאי אפשר להסתיר אותם, אי אפשר לדעת עליהם. מה למשל? מה למשל? אין לכם רעיונות כאלה? כעס למשל, כן. איך אומרים, הוא איבד את זה. אדם יושב בישיבה, מדבר, מתווכחים על... על מה מתווכחים? על רפיח, אני יודע מה. על מה מתווכחים פה? קצות. למצוא זה פחות קורה, אבל על רפיח זה יכול להיות. אבל בסדר, בואו נלך על קצת. ואז הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, פתאום הוא מאבד את זה. ככה הוא מאבד את זה? כן, זה הביטוי. ואז הוא נותן הרצאה. מי שקרוב אליו, מי שרחוק ממנו, אז הוא לא נפגע מהגלי הדף והרסיסים. בסדר, עוברות שלוש דקות ואז מה? אבל הוויכוח נגמר, עם זה שלידו לא מאבד את זה, בסדר, קצת אומר ככה, כן? עוברות שלוש, ארבע דקות. הוא נשאר לבד, ומה הוא אומר? אם מישהו רוצה לעלות לגג בשביל לקפוץ משם, הוא גם צריך לבקש רשות מהרמשל, או שאז הוא יכול לעשות את זה לבד. זה מה שהוא אומר. הוא אומר, איזה מפגר, איזה אפס אני. איזה זב הוא אומר. לומד תורה, לומד צורת, אומר, תראה איזה התפרצות. עכשיו, זה לא רק שאני, זה גם כאילו הולך עם שלט ואומר לכולם, תסתכלו איזה אפס אני. תסתכלו. כשההתקפה עוברת, אתה לא חושב שאתה גבר כשהוא צורק. לא חושב. בבית מאוד ישר. ואז מה? ואז אתה... הכל עבוד, הכל עבוד. אתה תחוש שיש גם עבירות כאלה. יש עבירות זוועתיות מחרידות שאדם יכול לזרום איתן. למשל, יש עבירה שהיא שקולה כמו עבודה זרה, גילאות שפיכות דמים. כך חפץ חיים אומר. כך הגמרא בתמורה אומרת. יכול להיות שאדם רציני ייפול בזה, אבל לא ישים לב. לא ישים לב. אבל יש עבירות שאדם עושה, זהו. הבעל שם טוב אומר בצוות הריבש, שהעץ הערה לא אכפת לה אם תעשה עבירות המצוות. זה אומר, אתה העיקר מה? העיקר שתאבד אמון. אם הוא רואה שאם תעשה מצווה ותחשוב שהיא עבירה, הוא יפתה אותך לעשות את המצווה הזאת. אבל זה מצווה, זה לא אכפת לו, העיקר שתחשוב שעשו את העבירה. ההתמודדות, כך אומר הריבש בשפה שלו, בשפה שלי היא על הזהות. על האמון העצמי. מצווה עבירה, זה לא לזלזל. האמון העצמי. אנחנו בקרב קשה, מסובך, יש בעיות, קשה לאלוהים יש בעיות, יש בעיות. השאלה, איפה הבעיות האלה מתיישבות לך ללב? ואם הבעיות האלה גורמות לך לאבד תקווה, לאבד תקווה, אז הכל ארון. אז נמלה מנצחת פי, אם אפילו זה איבד אמון, זה לא משנה. אז יש בעיות אמיתיות, אבל יש בעיות של חרפה. חרפה היא תהליך של ביזוי עצמי על בסיס משהו לא נכון. לפעמים אני באמת בזוי חסרי. לפעמים באמת קרסתי. אז חלילה, דיברתי על שונה ראשים שמי. לפעמים זה נקודה, זה נקודה. אז גוליית הפלישתי יש לאומה הזאת, לאומה הזאת, יש כישרון לקחת את הבעיות הכי קטנות שלנו ולנסות לשכנע אותנו שהכל עבוד, הכל עבוד. פיצ'יפקס כאלה, הם מרוסקים, הם עבודים, יש לנו איזה קצה של אוזן שרזה ככה, ניצחנו ואנחנו אומרים, כן, אי אפשר להביס אותם, כן. היכולת שלנו לחיות היא היכולת שלנו להחזיק מול גוליאתי מעמד, ולהגיד, לא תשברו אותם. היכולת של, איך בונים, איך נבנים בית מדרש? יש שם שאיפות, בין מדרש רוצים, רוצים להיות שייכים לתורה, רוצים להיות שייכים לסיעת שירים, רוצים להיות שייכים לקודש. אבל אז עושים השוואה עם החיים ורואים שיש אי אלו פערים. ואז מה עושים הפערים האלה? הפערים האלה זה שאלה של החלטה פנימית, שאלה של זוג, מי אני? האם הדבר הזה זה כתמים שאני אצליח לקבס? תוך דקה, שנה, 30 שנה. או שזה אני, או שאני אבוד. חרפה זה מין משהו כזה שלוקח אותך עבוד. איך אריסטו אומר, והרמב"ם אומר, חוש ומישוש חרפה עולם. נפילות בתחום הברית זה חרפה. נפילות בתחום הברית בלי קשר לחומרה שלהן, הן נפילות שמסתיימות בשכנוע שהכל אבוד. אתה יכול לשמוע שיעורי אמונה, ויכול ללמוד קצות עם איזה, ובסוף איזה מישהי שעוברת לפניך ברחוב בלי כוונה, יותר חצה מכל זה מפרקת אותך. חלק גדול מאוד 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 מתופעת הדתל"שים, זה בגלל החרפה שבתשלנו בתחום הברית. כי בסוף זה כלי אני אפס, לא מלכלכים על התורה, התורה חזקה, אבל אני בהמה, אני בהמה. יש כתמים בטח. גוליית לא ממציא, צבא ישראל נמצא בתפארתו, נשים את דמותו. שאול הוביל את הצבא הישראלי לשיאים כאלה שכל המתקפות המתחומות של פלישתים קורסות אל מול חומות הפלדה בצבא הישראלי. אז גוליית לוקח איזו פינה מאוד מאוד קטנה, לא פרית. הוא קובע את התנאים ואת המקום, נושא הצינה הולך פניו, ומחליט שאם אתם לא מנצחים אותי, אתם מפסים. עם ישראל מאמין לו. הוא באמת מחנף אותם. מה אתה מאמין לו? אתה פי אלף יותר חזק. פי אלף, שמעתי, מומחה אומר, כוח האש של צה"ל, הוא לפחות פי מאה מכוח אש של חיזבאללה. לפחות פי מאה. אם תהיה הפסקת חשמל בישראל יומיים, תהיה הפסקת חשמל בלבנון 20 שנה. לא יודע כבר מה, אולי הדלקות יביאו אותה. אין מה להשוות בכלל, אין מה להשוות לעכברושים העלובים האלה, אבל הם צריכים לחרף אותם. הם צריכים פה לעשות משהו, אפשר לעשות משהו, בעיות כאבות, אבל זה הקרב, מה זה מצליח? אנחנו לא מזהים שזה הקרב, אנחנו משתפים אותם פעולה, אנחנו מעדדים אותם. אנחנו משכנעים, אנחנו יכולים, נכון? המתכל שלנו תבוסתני, והמתכל שלנו אפשר ככה, זה לא צריך להיות משמאל בשביל זה, זה לא פשוט, תנועת נפש. ואיזה מין ממשלה הזאת, ואיזה מין מתכל, אמרתי כבר, תמיד רק 5 פעמים איזה מין מתכל, ואיזה מין המתכל, ואיזה מין זה, ואיזה מין גדול. אתה יכול לעודד את החרפה, זה עובד, זה ממש עובד. כן, בשביל שטות קטנה אתה יכול להתרגש מתח. אתה מתקדם וצומח ועולה בשטות קטנה, אז מה קרה? אז הוא חוטף, הוא מאבד את זה. לא, זה גרוע מאוד שהוא כועס. זה גם גרוע מאוד שהוא מתגאה. אבל זה שהוא מתגאה להפך, זה שמתגאה יכול להיות שהוא לא מודע לזה, יכול להיות שהוא משיך עוד הרבה שנים. מי שכועס פחות יודע את זה. אנחנו נתגבר, יש הרבה דברים שאנחנו מכורים להם, ואנחנו אומרים, זה אבון. תורה מנצחת הכל. אם אדם מחליט שהוא ממשיך בקרב, הוא ממשיך, אין דבר שאי אפשר לתקן, אין כזה דבר. השאלה אם אתה מאמין בזה, השאלה אם אתה קשור ליד. אם אני לא מאמין בזה, אז אני רואה איזה פצע על הפנים, אני אומר, הכל עבוד, הכל עבוד. אם הכל עבוד, אמרתי לך, גם אם אני לא מצליח פילים, אז כאילו חושב שאתה עבוד. כאילו, הייתם פעם איזה נהג, שבטוח שתהיה תאונה. תהיה עבירה, תהיה תאונה, זה בסדר. ככה אפשר להרגיע אותו. אל תדאג, תהיה רגוע, תהיה תאונה. אולי אם יהיה רגוע, לא תהיה תאונה. כשאתה מפרד עם משהו, אז הפחד יש לו אפשרות להשתלט לנו על כל המוח, לשתק אותנו. אנחנו נהיה לפי החלומות שלנו. החלומות שלך תקבורני תהיה, לא המציאות שלך תקבורני תהיה. אם אתה מסכים להאמין בהם. כי במאבק בין ההווה לחלום, אתה מוכן ללכת על החלום. יכולים להיות אנשים שמתחילים מנקודות פתיחה מאוד מאוד קשות, מאוד בעייתיות. אנשים שסחופים בתוך מדמנות ותאומות של שפל. אבל אם הם מאמינים שהם השתנו, הם השתנו. אם הם לא מאמינים שהשתנו, אז זה לא יעזור. זה לא יעזור, הם נשארים שם. נשארים שם, במקרה הטוב, במקרה הרע המקריות שלנו. החלומות, התקוות שלנו, התפילות של הניות שלנו, זה מנוע הצמיחה שלנו. זה מי שאני באמת. זה היה רוח שלי שתביא את הלן שם. ואם אני, מישהו מחרף אותי, או שאני מחרף את עצמו. אז הכל עבוד, לא יעזור שום דבר. אז הכל עבוד. אז חס חלילה, אם מישהו יצליח לחרף את צה"ל, אז צה"ל הנה פה. אז תעשו חגיגות ניצחון. הרי הבסתם את פלישתים. אז הוא לוקח איזה חיסרון, ואנחנו נשברים. למה אנחנו נשברים? אני אגיד לכם למה אנחנו נשברים, כי אנחנו צה"ל. וצה"ל לא רוצה לנצח בקרב. כן, צה"ל רוצה לנצח בקרב. אבל הוא רוצה הרבה יותר מזה. צה"ל זה ישראלים, זה יהודים. אז שאול הוא צדיק עליון, הוא רוצה את הקרב המלכות שלהם. והניצחון שלנו בקרב מול פלישתים נותן לנו גם את הניצחון בקרב, אבל אנחנו מתפללים לעולם מתוקן, זה מה שמעניין את בני ישראל. אנחנו רוצים את הקרב המלכות שלהם. ואם אומרים לנו, אז בקרב הזה ניצחתם במקרה, בגלל שיש לכם אסטרטג טוב. אבל מה גוליית אומר לעם ישראל? עזבו, אתם כמונו. אתם כמונו. זה לא שאתם צדיקים ועובדים את השם. השם לא איתכם, זה לא שהוא אומר. הוא לא אומר את המילים האלה. השם לא איתכם. שוב, הוא לא אומר את המילים האלה, כי הוא לא צריך להגיד את המילים האלה. הוא אומר את המגמה, יכול להיות שהוא סתם תלכלך. אני חרפתי, הוא מלא זעם, מלא תסכול, את מי אומר? את מערכות ישראל. הוא כועס, והם כועסים. לא יכולים לוותר עוד יום ועוד יום ועוד יום, 40 יום, והם לא מסכים להפנים שהצבא הישראלי לא ייתן להם לעבור. ימות העולם, לא ייתן להם לעבור. הוא מציע חוזה מטופש לחלוטין. למה שאם מישהו פה ינצח השני, כל העם השני ישתעבד? כי זה כמו כל החוזים שאנחנו חותמים עם האויבים שלנו. One way ticket, נכון? אנחנו חותמים, מתחייבים, והם חותמים, וזה לא שווה את הנייר. איך זה יכול להיות? אצלם זה לא שווה את הנייר, ואצלנו זה שעבד אותנו 10 שנים קדימה. ככה אנחנו. זה חלק מהגדלות שלנו. כי אנחנו את מלחמות השם נלחמים. אנחנו נלחמים על תיקון עולם, לא על הצלחה טכנית. לא רק בשביל שיפור איכות החיים, עם כל הכבוד לשיפור איכות החיים. אז גוליית עולה, הוא מנסה לרסק אותנו. ומה שאול מנסה לעשות, ומה הדבר הבסיסי? לא להאמין. יורים עליך. הנפילות שלנו, כשאנחנו בתהליכים של בנייה, אז יורים עלינו. מה קורה כשיורים עלינו? מה מלמדים את חבצה? הדבר הכי בסיסי שלומדים בצבא ההגנה זה התקפה. וכשיורים עליך מה עושים, קדימה נסתר, זה משוגע. מי שיורה לך אתה רוצה לברוח. כשיורה לך הוא תקף, הוא במדד שליטה. ואת הבטוח, אם אתה בורח, אתה באמת בטוח. הדרך היחידה שלך זה להסתער. אתה מתקרב נכון, ואז אתה מפחיד אותו. ואז הוא לא מרוכז, ואז הוא לא מכוון אותו, ואז הוא עסוק בלברוח. ואתה חותם עליו, מחוסר. הדבר הכי בסיסי בכלל, יורים הבא, בום! הפוך מהתגובה האנושית. זה חייב. וגם גם בקודש. יורים עליו, אז אני מסתער. יורים, אני לא בורח, לא אתן לכם, לא אברח. אם הוא עושה ככה, נכון? וזה הכי כיף, אם מחבל שנמצא למערב, אתה בורח, אז עכשיו בנחת. אם אתה שוכב בכלל, אתה בפעם נחת, לא יותר בנחת. לא יכול לחסר. אם אתה מוציא איזו צרכה, ויורא, פוגע, לא פוגע, לא משנה. אבל כל המדרון שלו מלא כלים, אז הוא זה שהתחבא מאחורי מחסר, שנבוא ולמקור אותו מוח, שאולי אין. אז גוליאן זה כבר שטויות. גוליאן זה לא שטויות. ככה בשדה הקרב האסטרטגי, וכך גם ליד הסטנדר. ליד הסטנדר יש הרבה גוליאטים שבאים להילחם בכם, זה לא סיפור היסטורי עתיק. יש הרבה גוליאטים, חלק קטנטנים כאלה, גורים מכוערים של גוליאט. יש פעם גורים של ג'וק, הם לא חמודים, נכון? לפעמים ענקים, כאלף יותר מגוליאט. ומה עושים מול גוליאטים כאלה? קודם כל אומרים, אתה לא תחרף אותי, אני לא מאמין לך, אני לא מאמין לך. אבל לא יודע איך מנצחים גוליאט, לפעמים כשהוא כזה קטן, אני לא יודע איך לצליח אותו. אבל לא מאבד אמון, איך הרב כותב לראות התשובה? שבתוך העבירה אתה עושה תשובה. יש מצבים כאלה. מצבים שאתה אומר, אני עוד לא יודע לתת, זה לא כתב עכשיו. זה חלק מחתירה, יכול להיות שאני עדיין נופל, אבל אני נופל ואני יודע שאני אמצא דרך לתקן ואומר. לא בזלזל, יכול להיות שזה דרך ארוכה. כל הפסוק אומר, שבע יפול צדיק וקם. שני חברים יצאו לדרך. אמרו, בוא נהיה צדיקים. ואז שניהם, מה קרה להם? נפלו. מה עשו? קמו. אמרו, עזור, הסתם עוד פעם נפלו. קמו, עוד פעם נפלו, עוד קמו, חמש, שש, שבע. אחרי הפעם השביעית, אחד אמר, אני אתה עובד. הוא נשאר שם עד היום הזה. והחבר שלו קם, אחרי הפעם השביעית. והשמינית, והאלף, והאלפיים, הוא נהיה צדיק. שבע יפול צדיק וקם. ומי שגם הפעם השביעית לא קם, אז הוא יש, אני יודע. ומה אפשר לעשות? יש בין הזמנים. יש לכם בישיבה בין הזמנים? יש אנשים לפעמים שאומרים שבין הזמנים בעיה מאוד רצינית. למה? כל הזמן אתה לומד, ולומד, בתוך הבישיבה, אתה מתפלל, ומשקיע, והכל נקי. ואז אתה מגיע בין הזמנים, בסוף מתברר שהכל פוזות. בסוף, הכל פוזות. אתה מגיע אחרי זה, תופס לך ערב אחד לא טוב, ואז אתה, וואי וואי וואי. מתברר איזה גדול ממך. אז מה הטעם להמשיך? כי אומר שהכל צביעות אחת גדולה, נכון? בטח שנכון. כל הנפילות האלה זה פוזה. כל הנפילות האלה זה צביעות אחת גדולה. מי אתה אמיתי? אתה אמיתי כמו שאתה רוכב על הסוס. זה אתה אמיתי. ובין הזמנים. צריך לנתח את זה ולהסביר למה. לצערי הרב זה יכול להיות, אבל זה השקר, זה השטות, זה שאלה של החלטה. מי אתה אמיתי, הנפילה שלך אמיתית או העלייה שלך אמיתית? שאלה של החלטה. ואם אתה מחליט שהנפילה שלך אמיתית, זה מה יהיה? זה הרבה יותר גרוע מאמונה שמנברה שמנשימה את עצמה, זה מה שיהיה. ואם אתה מחליט שהעלייה שלך זה אתה אמיתי, אז זה מה שיהיה. הדרך תהיה ארוכה וקשה. אבל הניצחון במלחמה, דוד לא יודע איך הוא ינצח את גוליית. אין לו מושג. אבל קודם כל יודע שאנחנו נצא, גוליית לא ינצח אותם, והמחנה הישראלי אומר, הם נסים, הם ויחתו. יש להם בעיה, הם לא יכולים להציב לוחם מול גוליית. הם לא יכולים. יש בעיה, נכון. למה הם לא יכולים להציב לוחם מול גוליית? לא, הם לא מפחדים למות. ראינו מה הם נתן עשה. אני מוכן להראות אפשר לך. הבעיה שאם אין לך ודאות של 100% מוחלטים שאתה מנצח, אתה לא יכול לעשות את זה. כי אז, כי אם תפסיד, אז המחנה הישראלי ישתעבד לפלישתים. אם תנצח, המחנה הפלישתי לא ישתעבד לישראל. כי הם רמאים, כמו שקרה בסוף. הם ינוסו לחורים שלהם, למחילות שלהם, וימשיכו לשקר. להם מותר להפר חוזים, רק לנו עשו. ככה זה בנפתם, אנחנו בני ישראל, אנחנו משנה, מה לעשות? אז המחנה הישראלי מעדיף לספוג את זה, ולהגיד, אז בואו אותו, מה אתם מספרים אותו? אבל בפועל הוא שובר להם את הלב. כי הם חשבו שהניצחון הוא ביטוי לדעת אלוקים, הוא ביטוי למדרגה של עבודת השם. וגוליית אומר לזה, הנה, תראו איך אני משפיע, איך אני מחרף אתכם. איך אני מתאו אתכם, ועיקר מהעבודה, בעיקר, בוודאי שקרה, כל אחר. נפילה יכול להיות שתבוא, חס וחלילה, צריך להשתדל מאוד 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 שעוד לא נפילה. אם כמה, יש נפילה, מה עושים? אם אתה מסתער בגבעה, מה, יורים עליך, מה עושים? תמשיך להסתער, אתה חוטף כדור ברגל לך שלום, מה אתה עושה? תמשיך לרוץ, אין דרך, אתה לא קורא לחובש. אם החובש יבוא, שניכם לא ימשיך הלאה. אם אתה חוטף כדור ביד, אתה ממשיך להסתער. אתה לא מזלזל בזה, תמשיך להסתער. בישיבה לא נופלים, ואם נופלים, פעמים שוטפים פנים, יש לך מסתער, לא מטפלים בזה. מגיעים לכאן בטרות, משמידים את האויב, דוקרים לו את המוח עם הכידון, אוספים אוויר, ואז יכול להיות שהגיע הזמן לטפל בצוי. מתי לא? ככה הישיבות עובדות, נכון? אנשים מגיעים לישיבות, כל אחד מביא חבילה לפעמים. ואני אראה לכם דוגמאות. לא רוצים? אחד לא אומר ויכולו אחרי עובדי ישבות. לא יודע, כל אחד עם התסבוכים שלו. אין לי מושג. אחד הולך יותר מדי לדמות האנטילת ידיים, הוא לא סמך המשימון בן אלעזר. לא יודע, כל אחד בימות יש בעיות יותר קשות אפילו. הוא בא לישיבה, הם אומרים לו, הם אומרים לו קידושי, מה קידושי? מה אני אעשה עם קידושי? הוא מקדש חמש אחיות, מקדש במילבה, יצא לכם טעם. מילבה ופרוטה, מה דעתו, חליפין, לא בדיוק הסוגיות של מסותם, נכון? אני רוצה להתעסק בכעס שלי, בפלאפון שלי, בפלאפון של צדיקים שעוזרים ככה להתארגן קצת קרב הגנה לא יותר מזה. אבל מה היחסים שלי עם ההורים שלי, ומה היחסים שלי עם החברים שלי? עזוב. מה הישיבה אומרת? תלמד, תסתער, קדימה, תגדל. והאמירה הנלווית של זה, אנחנו לא מפחדים. תביא את כל הבוץ איתך, אנחנו ננצח. יש דברים ש... הניצחון עליהם הוא מהיר, ויש איתי, ויש עוד יותר איתי. יש דברים שאתה לא שם לב ופתאום זה נעלם. ואין דבר שהיה מה שלה. דוגמה שלי, אני תמיד מספר. לא נעים לי לחשוף את חולשותיי בפניכם, אבל אני כבר סיפרתי את זה, אני אספר עוד. זה לא חולשותיי, זה דבר. שבסוף השמינית אמרתי, טוב, אני אבוא לישיבה גבוהה, הבנתי. והבנתי שיהיה לזה הרבה השלכות על החיים שלי. הדבר אחד לא יהיה, זה מעבר לכוחותיי, ציצית צמר. מצחיק אותך? מצחיק, בטח זה מצחיק. אתה יודע למה זה מצחיק אותך? כי זה מה שקשה לי. מה שקשה לכם אולי מצחיק אותי. אני חם לי, רותח לי, תשים אותי בגרינלנד ואני אחפש מזגן. כפו, כל הזמן רותח לי, חם לי, ציצית צמר, זה מעבר לבחירה. לא יהיה. אני צריך לדעת את המגבלות שלי. יום אחד אני קם בבוקר, אומר מודני, אל תדאגו, לובש את הציצית, פתאום אומר, צמר! מסתכל עליי, כבר לא חדשה, אני כבר כמה שנים עם צמר. אומר, איך זה קרה? איזה קטע? הייתי בתור, זה לא יהיה. יש דברים כאלה. יש דברים כאלה, אתה לומד תורה, לבד פתאום זה משתנה. לבד, אתה לא שם לב בכלל. היית בטוח שזה מעבר לבחירות שלך? האמת, גם היום אני לא מבין איך אני עושה את זה, אבל... נגיד, בסדר? ויש דברים שלא יעברו לבד. יש התמקרויות, יש דברים שתלמד ותלמד, לא יעבור לבד. אבל יום אחד תהיה מספיק מלא תורה, תגיד, עכשיו אני יוצא לקרב. עכשיו אני נותן בראש. אל תצא לקרב הזה קודם. אל תצא, יש זמן ומועד. אז כשבאים גוליאטים כאלה, צריך קודם כל, לפני שמנצחים אותם מה להגיד, הם לא תנצחו אותי. הגוליאטים האלה גורמים לנוס ולחת ולירון מאוד. אבל המעלומה הראשונה הזה, אתה לא תשבור אותי, אבל בפרק הזה כתוב הרבה יותר, בעזרת השם, כל תהיה.